שבוע טוב, רעים ואהובים, מוצאי שבת שירה, מוצאי ט"ו בשבט. וההפטרה הגדולה של שירת דבורה. סיפור המלחמה של ברק בן אבינועם בסיסרא, שר צבא יבין מלך כנען, בניצחון הגדול. נדמה שההפטרה כל כך קשורה לפרשה וכל כך מובנת, עד שזה מאפשר לנו לעסוק במשהו שנראה כאילו צדדי, אבל אולי גם הוא סוד גדול בחיבור בין הפרשה לבין ההפטרה. הקשר עצמו בין הפרשה להפטרה לא צריך להכביר בו מילים, רק נזכיר מה מתאים יותר לשירת הים משירת דבורה. כל שירת הים היא שירת בני ישראל ושירתם של מרים והנשים אחריה, העונות בתופים ובמחולות ומעוררות את כולם לשיר. והן אומרות, שירו להשם כי גאו גאה, בדיוק כמו דבורה, אורי אורי דברי שיר. או אותה דבורה המעוררת את ברק בן אבינועם, ויעל המעוררת יחד איתה ומנשים באוהל תבורך. ולא רק בשירה, אלא בכל הסיפור כולו, הכל כל כך מתאים, זה זועק החיבור. 600 רכב בחור ושלישים על כולו רודפים אחרי בני ישראל, ו900 רכב ברזל יש ליבין מלך כנען, שאיתם הם לוחצים בחוזקה על ישראל 20 שנה. כל סיפור הים הנקרא אל מול נחל קישון גרפם ואל מי מגידו שעל התענך. החיבור כל כך חזק, עד שזה כמו שאמרנו מאפשר לנו לעסוק במילה אחת. תומר דבורה. זה פרט שנראה ממש שולי, זה סך הכל התפאורה. אבל כבר למדנו שבתנך, כשמובאת תפאורה, התפאורה היא עולם ומלואו. ודבורה, אישה נביאה, כך מתחיל סיפורה של דבורה, אשת לפידות. היא שופטה את ישראל בעת ההיא. זאת העת שעליה מדובר מקודם, שבני ישראל הוסיפו לעשות הרע בעיני השם, והוא מוכר אותם ביד יבין אשר מלך בחצור ושר צבאו סיסרא. בני ישראל צועקים אל השם ויצעקו בני ישראל אל השם. מזכיר את הפרשה? כי 900 רכב ברזל לו, והוא לחץ את בני ישראל, ובאותם הימים דבורה השופטת. והיא יושבת תחת תומר דבורה, בין הרמה ובין בית אל בהר אפרים. ויעלו אליה בני ישראל למשפט. וכך מהתומר דבורה הזאת קוראת דבורה לברק בן אבינועם מקדש נפתלי ואומרת לו, לך ומשכת בהר תבור, ולקחת עמך 10,000 איש מבני נפתלי ומבני זבולון, ומשכתי אליך אל נחל קישון את סיסרא שר צבא יבין. אפילו התרגיל המלחמתי דומה לסיפור של ים סוף. וישובו בני ישראל ויחנו לפני הפי אחרות. הם מתאים את המצרים, הם חושבים שהם מתחילים להסתבך, ואז מצרים יוצאים לקראתם. ממש אותו סיפור. וכך יבוא ברק ויקה בסיסרא, שפשוט ייכנס לתוך המערב שנכין לו, וכל רכב ברזל, ויהום השם את סיסרא ואת כל הרכב. וכבר אמרנו שלא צריך לעסוק בדמיונות, והנה אנחנו עוסקים בהם שוב. אבל עכשיו חזרה אל התומר דבורה. למה הפרט הזה חשוב? אולי הפעם ההפטרה מפרשת את הפרשה. התמר מופיע בפעם הראשונה בתורה אצלנו בפרשה. השם תמר כשם של אישה כבר הופיע בסיפור יהודה ותמר, אבל התמרים הם הדבר שאליו מגיעים בני ישראל אחרי ים סוף, כאשר הם עוברים כבר את מרה. שם במרה לא יכולים היו לשתות מים ממרה, כי מרים הם, ומשם הם ממשיכים אילימה. ובאילים 12 עינות מים ו-70 תמרים. זה הפרט היחיד, סליחה, שאנחנו יודעים על המקום הזה, אילים. מקום חזק מאוד, גם שמו של המקום הוא חוזק, מי כמוך באילים השם, כך שרנו השירה הזאת גם כן. החזק, האילים. רש"י אומר ש-12 עינות מים זה כנגד 12 שבטי ישראל, ו-70 תמרים הם 70 הזקנים. מה, 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 מה הם עושים פה 70 התמרים? זה תיאור מאוד מעניין, אגב התיאור הוא כל כך מעניין, מפני שכשיחזרו בפרשת מסעי בסוף במדבר על החניות, הרי לא יפרטו שום דבר מהסיפורים, מלבד דברים מאוד גדולים, איך בהור ההר מת אהרון, כלום. לא יזכרו את מעמד הר סיני ולא יזכרו את איך את המרגלים, רק יגידו וייסעו ויחנו וייסעו ויחנו. אבל מקום אחד כן עוצרים. מספרים שבאילים היו 12 עינות מים ו-70 תמרים. אתם רואים כמה תפאורה זה חשוב? תומר דבורה ודבש בריבוע, תומר דבורה. יש דבש תמרים ויש דבש מדבורים. הדבורה היא חיה טמאה, היא גם קצת מאוסה. אנחנו ממש לא מסמפטים אותה כשהיא רוצה לעקוץ אותנו. אבל היא נותנת את הדבר המתוק ביותר. על דבש הדבורים אמרו רבותינו את הכלל ששייך למוצאי ט"ו בשבט יותר מלכל יום אחר בשנה, של ארץ זבת חלב ודבש. חז"ל אמרו על דבש הדבורים שהדבש הזה הוא בעצם אמור היה להיות אסור לאכילה, כי הוא הרי בא מן הטמא. הדבורה מגופה יוצא הדבש, ובכל דבר מה שיוצא מטמא, טמא. חוץ משני דברים, חלב ודבש. החלב בא בעצם ממציאות של דם. דם היה ונעשה חלב. והוא היה אמור להיות טמא. אבל גזירת הכתוב היא, מי ייתן טהור מטמא, וזה נאמר על דבש וחלב. והארץ, כל עניינה הוא להפך טמא לטהור. נהדר. גם התורה שנקראת דבש וחלב, דבש וחלב תחת לשונך. כל עניינה הוא לקחת את כל המציאות הטמאה בעולם, האטומה מהערה, האטומה מאור, הטמא הוא האטום, ולהאיר ממנה דווקא, מתוך הטומאה, מתוך החושך הכי גדול, אור ענק. דבש וחלב. עכשיו בואו נדבר מילה אחת על התמר, שהוא גם כן מקור לדבש. התמר הוא העץ שגדל הכי הכי במדבר, הוא הסיום של שבעת המינים, לא רק בגלל שהוא מופיע בסוף, אלא כי נדמה שהוא כאילו השיא של הכל, הוא הסיכום, הוא הפינלי. התמר גדל בתנאי המגרש הכי גרועים, כדי שיצא ממנו משהו מתוק. הוא גדל בנווה מדבר. כשאתה הולך במדבר ורואה תמרים, דע לך, יש שם מקור מים. והתמרים האלה, שאף אחד לא נטע ואף אחד לא שתל, נותנים בתנאי גידול הכי מדבריים שיש, את הפרי שמכל שבעת המינים אפילו לא קוראים לו בשם שלו, אלא רק בשם התוצרת, דבש. לא גפן, תאנה, רימון, אפילו לא זית, שמן. גם זית וגם התוצר, שמן. רק דבש. הדבש הזה הוא הכוח של התמר לגלות איך בתוך המציאות הכי יבשה והכי מדברית, הכל בפנים מאיר ומתוק האור וטוב לעיניים. כשעם ישראל יצא מים סוף, הוא הגיע למרה, ואז הוא פגש את המים המרים, פעם דיברנו על זה כבר, והמים המרים לא יכולים היו לשתות מהם, כי מרים הם, או המים, או הם עצמם, כך או כך המים בלתי ניתנים לשתייה. ואז נתן הקדוש ברוך הוא עץ, והוא השליך את העץ לתוך המים, והמים התמתקו. אתם יודעים מה עומק העניין? הרמב"ן, שהיה גם רופא גדול, הרמב"ן בנון, רבי משה בן נחמן, הרמב"ן מלמד ששם לימדו איך ממתיקים את המר במר, איך מנצחים את החיידק בחיידק. לא צריך לשפוך סוכר למים כדי שהם יהיו מתוקים, צריך לשלוק את המר עד שיוצאת כל המתיקות. אתם יודעים מה היה מציאות בימים של דבורה וברק? 900 רכב ברזל וימכרם 20 שנה לחץ בחוזקה, הכל נראה חסר סיכוי, ולברק אין אפילו את הכוח ואת האומץ ללכת להילחם לבד. הוא חייב את דבורה שתעורר אותו, שתשאיר אותו, שתרומם אותו. בהתנדב עם ברכו השם. דבורה בשירה מדברת על אותם שבטים שלא באים. הכל נראה גמור, הכל נראה מדבר, הכל נראה מת. והאישה הנביאה השופטה את ישראל עושה את התפקיד של הזקנים. לכן כשבאים לאילים מהתמר, באים לאילים ממרה, שם מוצאים את הכוח שאנחנו מקבלים מהתמרים. אם תרצו, אתם יודעים מה היא כל הפרשה? איך הופכים מדבר לנווה, איך זה אילי והנווה הוא, איך הולכים אל נווה קודשך, איך הולכים במדבר ומגלים מתוכו את התומר, את הדבש, את תומר דבורה. 12 עינות מים ו-70 תמרים. ואישה נביאה ששופטה את ישראל תחת תומר דבורה. ובהתנדב עם ברכו השם. שבוע טוב ומבורך, להתראות מחר. עם פרשת יתרו ועם עשרת הדיברות. כל טוב.